כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
אפשר להתחיל יום שני מירושלים.
מה קורה?
קלמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה שבאת, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
עד כדי כך?
כן, כן, כן.
כן?
כן. מה קורה?
בסדר גמור.
בלגן, מה? בלגן בעולם, עם הקורונה, זוכר את זה?
קורונה זה עם זה? עם האלה שהולכים...
עם המסכות.
המסכות עדיין יש.
לא.
מה לא?
זה הולך ויורד. זה הולך ויורד.
הולך ויורד מה?
המסכה הולכת ויורדת מהפנים של אנשים.
אתה מסתובב מסכה אבל כשצריך.
כן. כן. כי אני דמות ייצוגית.
אני אתך מה אני הפסקתי לעשות. אני הפסקתי להעיר לאנשים שנכנסים איתי למעלית בלי מסכה. זה כן. אני חובש מסכה עם כניסתי למעלית.
אבל יש להם את המבט הזה של אני מתנצל, שכחתי את המסכה באוטו. לא.
לא? הנה, זה ירד.
כן?
זה ירד.
אז...
הבושה ירדה. ההתנצלות ירדה. אני, כשאני עולה לבד במעלית, גם יורד, אגב.
כן.
אני שם מסכה גם אם אני לבד, כי אני יודע שבכל רגע מישהו יכול להיכנס.
לא, אתה רואה, זה הבדל בינינו. אני מניח אותה לסנטר בהיקון. אם מישהו נכנס, אני מיד מרים.
אוקיי, בסדר, אבל זה עליך.
כן.
אתה מוכן בסדר, אני לא יודע אם להגיד לכם זה על אף, לא על אף, לא משנה. אנשים התחילו, לא להתנצל על זה שהם בלי מסכה במעלית.
יש את הקטע הזה שאנחנו הרי מקדימים את העולם בכמה חודשים.
רגע, עוד מילה, סליחה, מילה על המסכות. שוחחתי עם חברת כנסת שהביאה תרעומת על התרעומת שמביעים על זה שהח"כים מצטלמים בלי מסכות. היא אומרת לי, אני שעות יושבת במליאה עם מסכה, כולם יושבים עם מסכות במליאה, במשך הרבה מאוד זמן, אז לרגע, אם עבר איזה משהו, אז מצטלמים, מורידים את המסכה, מצטלמים, בלגן גדול. לטענתה, הח"כים מאוד ממושמעים בעניין המסכות במליאה.
לא הבנתי, מה שמה?
סליחה?
שמה? של חברת הכנסת.
לא קלטתי. אולי צריך לשאול. נזכר שלא שאל אותה לשמה. אבל אותה צמה הלכה איתו לאורך כל הדרך.
תשמע, לא, יש לנו אחריות. אנחנו הישראלים לעתידו של העולם.
לגורל העולם, בטח.
כי אנחנו שלושה חודשים בערך לפני כולם, משהו כזה, נכון?
כן.
כל גל אנחנו... אז אנחנו עכשיו בירידה, כולם נמצאים עכשיו בעלייה קשה. אנחנו נדבר בהמשך. באוסטריה החליטו... להכניס לסגר את הלא מחוסנים.
לא, אבל זה לא, אנחנו לא עשינו את זה.
לא, אנחנו לא...
הם, אוסטריה, על דעת עצמם?
אוסטריה עשו הרבה דברים בהיסטוריה על דעת עצמם. אבל יש לנו אחריות לעתידו של העולם.
כולם מזהים את הקולות, נכון? את ההבדלים בקולות בינינו. זה היה הערה שלך.
הערה שלי.
של קלמן ליבסקין.
נכון. אני אומר, יש לנו אחריות לשאלה לאן העולם הולך. כי אם אנחנו נחזור עכשיו לעוד גל... כל העולם, אחרי שיברים מהגל הרביעי, נכון. יגיע לעוד גל.
נכון, אז העולם בגל
אנחנו
רביעי.
אנחנו צריכים להתאמץ, בקיצור, אנחנו צריכים להתאמץ, לצאת מהעסק הזה לא בשבילנו. לא בשבילנו. בשבילנו אחריות לגורל העולם.
כן, האירופאים בגל רביעי קשה.
כן.
אז אנחנו נהיה...
שזה חמור מבחינתם של הישראלים, שרוצים לטייל באירופה.
אתה מכיר כאלה?
פה ושם.
מה, מי, למשל?
בלי שמות.
בלי שמות, קלמן. אז אנחנו נהיה בווינה הבוקר, אם אתה לא יכול לנסוע לוינה, אתה יכול לדבר עם מישהי שנמצאת בוינה, ויתספר לך על הסגר הזה המאוד מעניין, מה היה קורה בארץ אם עושים אותו.
זה מה שרציתי לשאול אותך, מה היה קורה בארץ?
סגר על לא מחוסנים. מחוסנים רגיל, לא מחוסנים בבית שלהם.
אני יודע מה היה קורה, אם זה היה בארץ.
מה?
כולם היו ברחובות.
אה, כולם היו ברחובות.
כן, המחוסנים והלא מחוסנים.
הבנתי. אולי גם האוסטרים, אגב.
לא נראה לי. שם אני לא בטוח...
נבדוק את זה.
לא יודע. אלה מקומות שאם אתה זורק בנן על הפח בצבע הלא נכון, אתה עלול לשלם מחיר יקר, אני לא בטוח ש... לא בטוח. לא יודע, נשאל.
כן, אבל, אתה, אבל יש גם, כן, מהצד השני של זה, יש את המגמה שהיא לא רק ישראלית, של המתנגדי החיסונים הם כסכיסטים, הם לא צייטנים. הם לוחמניים.
כן.
מיליטנטים.
ואז...
אני לא בטוח שהצייטנות האוסטרית הזאת עומדת, תקפה בנושא הזה. אני אדבר על זה, אבל בהמשך נהיה כמובן בבית החולים סורוקה, בבאר שבע, שם חרבו דרב אתמול בערב.
אי אפשר להגדיר את זה יותר טוב.
מה, הרחבה שבכניסה לבית החולים, מלחמת חמולות, אבנים.
באש חיה.
יריות. נהיה עוד מעט עם מישהי שהייתה שם ולא התאמתה.
וגם עם מנהל בית החולים סורוקה.
שהוא גם היה שם. כל מיני דברים, גם פוליטי, גם כנסת, וגם הבוקר אנחנו חונכים פורמט חדש בתוכנית, הוא נקרא הזמר במסכה.
וואי.
בשעה הבאה אנחנו...
מה זה הפורמט?
הנה, בשעה הבאה...
ומאיפה הבאת אותו?
מוכיח קודח. סתם, רכשתי אותו בהרבה מאוד כסף. שיחפת.
מה עושים בפורמט הזה?
בשעה הבאה אנחנו מארחים כאן זמר מוכר. אבל מוכר, לא כמו מה שקורה שם בטלוויזיה, שמסירים את המסכה ואתה אין לך מושג במי מדובר. פה זמר שכולם מכירים, יהיה איתנו בשעה הבאה, והמאזינים מוזמנים לכתוב לנו. ניחושים, במי מדובר? אתה רוצה לתת רמז?
טלגרם, קלמן ליברמן. רמז? לא, למה שאני אתן רמז?
טלגרם זה לא רמז.
לא, זה הכתובת, איפה אפשר להאמר?
דוגמן, תן רעיון לרמז. תן רמז.
לא,
ציטוט משיר.
בהמשך נחשוב על משהו.
נחשוב על רמז.
תתחילו ככה ונראה איך זה מתקדם. אמרנו מי ממו?
לא, תגיד.
איתמר דרוקמן עורך, לירון אהרון אסולין ונדב רוזנצוויג מפיקים, חיים זקן טכנאי השידור. איציק זוארץ הוא כתבנו בדרום, איציק שלום.
שלום קלמן, שלום אסף.
מה קרה אתמול ברחבת הכניסה לבית החולים סורוקה?
טוב, כמו שאסף היטיב להגדיר, חרבו דרבו אמיתי, זה הקרב סורוקה, זה מה שקרה שם אתמול. אתם יודעים, אנחנו רואים, כל פעם גם לפעמים משדרים את התיעודים האלה מתוך הכפרים הבדואים, את המאומות האלימות שכוללות ירי. כולם חשבו ש... ואתה יודע, אנחנו מראים את הסרטונים האלה, אומרים, זה רק 5 דקות מבאר שבע, ואף אחד לא הופתע כשזה מגיע ללב העיר, ממש כמה מטרים מחדר המיון בבית החולים, אתמול זה קרה. קרב חמולות ארוך שנים שפשוט פורץ כאשר שתי המשפחות היריבות נפגשות באקראי בתוך בית החולים, ואז מתפתחת מהומת אלוהים שם ממש ברחבת האמבולנסים ליד הדלת של המיון. שתי הקבוצות ממש נלחמות אחת בשנייה ומגיע גם לירי, רוב הירי באוויר מכמה כלי נשק.
רגע, למה שם? למה זה קרה שם בסורוקה?
זו קטטה שהחלה בעצם בצומת שוקת, היו שם כמה נפגעים, שני דקורים, כשהם הובלו לבית החולים, המשפחה הגיעה יחד איתה, והיו שם כמה נציגים מהמשפחה היריבה, שם ככה התפתח כל הקרב הזה, הם הזעיקו תגבורת, וזה בסוף הופך לקטטה המונית, שנמשכת במשך דקות ארוכות, עד שכוחות גדולים של משטרה...
כלומר, היה אירוע במקום לשם. אחר, הובלו פצועים לסורוקה,
וכולם נסו עם נכון. הפצועים.
אז באז הקטטה נגררה לסורוקה.
כן, הקטטה הזאת מתחילה למעשה באזור צומת שוקת, גם שם, באזור תחנת הדלק ליד צניק של הרומא, גם שם מתפתח איזשהו אירוע ירי, מרימים את הפצועים לרכבים, פשוט פסים לסורוקה, שם היו בני משפחה מהחמולה היריבה, שגם להם נפצע מישהו, וככה מתפתח כל הדבר הזה, אבל כן, הוא התחיל אולי חצי שעה קודם לכן, במקום אחר, והמשטרה ידעה מזה, כי אנחנו שוחחנו...
או, רגע, זו מילה מעניינת שאמרת עכשיו, משטרה, מה הייתה בכל האירוע הזה?
תראה, בסופו של דבר, האזרחים שאנחנו מדברים איתם, מספרים שהם מזעיקו את המשטרה לאזור צומת שוקל, זה משהו כמו 20-25 דקות מסיעה.
לא, אבל אתה מתאר שהמשטרה הייתה מודעת גם לאירוע בצומת שוקל, המשטרה לא...
המשטרה הייתה מודעת לאירוע בצומת
שוקל. לא ליוותה את האירוע הזה עד שהגיע לסורוקה?
אני מניח שהם לא ידעו לאן פני האנשים האלה מועדות, ושהאימות הזה יפרוץ שוב בתוך בית החולים, כן, אבל הייתה צריכה להיות הערכות אחרת. אני שומע גם מהאנשים שלקח למשטרה להגיע הזמן, לבית החולים סורוקה, בשורה התחתונה, מראות קשים מאוד, קריזה של בית החולים שזועקת לצוותים הרפואיים, גם לחולים להסתגר, ממש אווירת מלחמה, תמונות שלא יאמנו, ממש מתוך, בלב באר שבע, אבנים, סלעים שעפות לכל עבר, וכמובן ירי ומלחמה אמיתית ברחבה של האמבולנסים.
איציק זוארץ, תודה רבה לך.
תודה.
לובה גולוביצ'ר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
איפה את היית כשהכל התחיל?
אני בעצם נמצאת בבית חולים סורוקה יחד עם אמי שמאושפזת כאן, וכמה דקות בודדות לפני האירוע, אני בדיוק עברתי באזור הזה, ועליתי בעצם לקומה, למחלקה איפה שאימא שלי, וממש אחרי כמה דקות פתאום שמענו צעקות, החלון היה פתוח, ולא הבנו בהתחלה מה זה הצעקות, ותוך כמה רגעים נשמעו יריות, איזה הרבה יריות, 10-15 אחת אחרי השנייה. רצתי מיד לחלון לראות מה קרה. לא הבנתי לרגע שמדובר ביריות, זאת אומרת, זה היה מעין שוק כזה, וראיתי המון המון אנשים שפשוט דורקים אבנים אחד על השני. לא הבנתי מי נגד מי בתמונה, כי בעצם היה מדובר בקבוצה מאוד מאוד גדולה של... בני מיעוטים, וזה היה מראה מאוד מאוד קשה ומזעזע, לא האמנתי שזה באמת קורה ושהעיניים שלי רואות את זה, וישר התחלתי לצלם את מה שקורה שם, ממש תוך כמה דקות הגיעו שוטרים, הם הגיעו מהר, אבל תוך דקה שתיים, אבל בזמן הזה מלא אנשים הספיקו לברוח, ו... הרבה אנשי ביטחון רצו אחרי חלק מהאנשים, וראיתי שגם חלק נקטסו, אבל הם ברחו מהר מאוד משטח בית החולים.
את היית במרחק בביטחון מהאירוע, נכון? השקפת לזה מבית החולים.
כן, נכון, מקומה חמישית.
אתם כמה ימים שם, נכון?
כן, כן.
ונתקלת באיזשהו אירוע חריג בבית החולים, באזור? חוץ מזה?
לא בסדר גודל כזה. כל מיני דברים יותר בקטנה, שאנשים קצת התפרעו במיון, קצת, לא ידעתי בדיוק מה הסיפור, אבל הרבה פעמים אנחנו שומעים בקריזה שקוראים לצוות הביטחון להגיע למיון, דברים כאלה, אבל לא משהו בסדר גודל כזה כמו שראיתי אתמול.
אוקיי.
לובה, תודה רבה לך.
בשמחה.
בשורות טובות. רק בשורות טובות. רק בריאות לאמא.
דוקטור שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, שלום.
בוקר טוב.
איך התחיל הכל מבחינתכם?
האמת היא שזה אירוע מתגלגל בתוך בית החולים. זה התחיל מאירוע בין שתי משפחות על מדשאות בית החולים עם שני פצועי דקירה. בכלל לפני האירוע ברחבת המיון. האירוע הזה פונה למיון תוך שמוזמנת משטרה. מה שהביא לזה שכאשר התלקח האירוע ברחבת המיון, המשטרה כבר הייתה כמעט בבית החולים, והתגובה הייתה הרבה יותר מהירה בזכות זה שמדובר באירוע מתגלגל. ממה שאני מבין, זה גם קשור לאותו אירוע בצומת שוקת שדיברתם עליו. זה לא נדיר...
מתי אתה שומע על משהו שקורה בשטח בית החולים שלך?
קצת לפני 8.
ומה אומרים לך?
באותו זמן היה אירוע הדקירה, שבעקבותיו סגרו כל מיני שערים כדי לתגבר כוחות אבטחה שרצו למקום, זה סך הכל בשעות הערב, אנחנו לא בכוחות מלאים בבית החולים.
כן, אבל אירוע דקירה, רגע, אבל דוקטור קודש, אירוע דקירה לא היה הראשון, לא היה בסורוקה, היה בשוקת.
היה גם אירוע בתוך מדשאות סורוקה, במקביל.
ואז אתה, כלומר, אתה מצד אחד מנהל מרכז רפואי, יש אירוע דקירה במדשאה, בשטח בית החולים, אתה נדרש לטפל בפצועים. כלומר, מצד אחד אתה צריך להזעיק כוחות כדי שיטפלו במי שנדקר, מצד שני אתה צריך לוודא שאין אירוע אלימות, שאנשיך ומטופליך נפגעים ממנו.
אז קודם כל, שני פצועי דקירה זה בהחלט ביכולות הטיפול הרגילות של המיון, שאני לא צריך להזעיק צוותים מיוחדים.
לא, יש אירוע שאתה נדרש לטפל בו, גם אם הוא לא מעל לכוחותיך.
ואני אגיד יותר מזה, באירועים כאלה אנחנו מכירים את העובדה שכאשר זה מדובר בסכסוך בין משפחות, בהחלט קורה שמשפחות מגיעות למיון מחוץ לאזור. זה כנראה מה שקרה גם אתמול במידה מסוימת, כדי לסגור חשבונות, להשלים.
כן, זה קרה כבר בעבר?
זה קרה בעבר שיהיו התקהלויות, ידענו לפזר אותם, לא הגיע למצב, בוודאי לא של נשק חם, זה קו אדום נוראי שנחצה אתמול, כי הרי once מתחילים בזה, אתה לא יודע איך זה נגמר. אוקיי, אז היום ירו באוויר או ירו בצורה כזו, מחר יכול לקרות משהו הרבה יותר משמעותי, ויכול להרב חלילה את הצוות, יש לזה מגוון החמרות, אבל אירועים שבהם מעט לעת יש התלקחות בין משפחות, קרה בפריפריה של בית החולים, ותמיד נעצר מאוד מהר. האירוע שאתמול חריג גם בעוצמה שלו, וגם בצורה שבה הוא...
לא, עוד רגע לפני שאנחנו מדברים על האירוע הספציפי של אתמול, אני מנסה להבין, האם כשאתה שומע שיש אירוע בין שתי משפחות בצומת שוקת, שזה 20 דקות ממך, ומביאים פצועים או פצועים בדרך אליך, האם אתה כבר אומר לעצמך, אוקיי, צריך להתארגן כאן, כי הקטטה הזו יכולה לעבור גם אליי?
זה תלוי באירוע, אבל כן, כאשר יש קטטות עם הרוגים בחלק מהיישובים בסביבה שלנו, אנחנו בהחלט מתגברים את הכוחות. אגב, גם משטרת ישראל מסייעת בזה מאוד, מתגברים כוחות ברחבת המיון, בוודאי כאשר יש חלילה הרוגים או דברים מהסוג הזה, שבו מטבע הדברים משפחות מגיעות במצב טעון מאוד. שוב אני אומר, לא הגענו למצב של ירי חם או דברים נוראים מהסוג שקרו אתמול עד עכשיו.
אוקיי, אז בוא נחזור שוב לאירוע של אתמול, ואז מה, נפתחת אש?
אז אתמול היה אירוע של הפרת סדר מאוד קשה לפני שנפתחה, שאני חייב להגיד, נזרקו אבנים, סלעים, נופצה שימשה, זה לא, וזה בתוך החווה של מיון ואמבולנסים, זה לא מקום, זה שדה בר מחוץ לבית החולים, וזה אירוע קשה בפני עצמו, שהמשטרה מנסה לטפל בו, ואז נשמעות יריות רבות מאזור טיפה יותר מרוחק מהמיון, שם גם נמצאו תרמילים אחר כך, ואני מזמין את המאזינים לדמיין את המצב שבו יושב צוות רפואי במשמרת ארוכה שבא להציל חיים ויושב במיון, יודע שיש קטטה בחוץ, ופתאום שומעים יריות, ואף אחד לא יודע אם יריות האלה מכוונות פנימה, למעלה, הצידה, כלפי מי וכלפי מה. וזה מחייב תגובה כמעט קרבית של לסגור את המיון, להיכנס מיד פנימה, להרחיק את עצמך ממוקד הסכנה, הרי אנחנו לא בסדרה צבאית.
אז זה מה שעשיתם, נעלתם את בית החולים?
לא את בית החולים, את המיון, כי היריות היו ברחבה, אבל כן, הצוות שנמצא במקום חשוף לרחבה נכנס פנימה, והטיפול נפסק לכמה דקות עד שהבנו שהאירוע נשלט. כמו שאמרה המרואיינת הקודמת, אני מניח שמי שירה גם הבין שהוא חצה פה קו אדום נורי, והם ברחו מאוד מהר. אני לא בטוח את מי בדיוק המשטרה עצרה בסוף.
יש לכם איזושהי דרך למנוע אירוע כזה בפעם הבאה?
אני חושב שיש פה כמה מרכיבים. קודם כל, המרכיב התרבותי הישראלי שמשלים עם האירועים האלה חייב להיפסק ולחדול מן העולם. הרתעה מאוד משמעותית, נוכחות משטרתית. אין לנו שוטר במיון, וחשוב שיהיה שוטר במיון. לא ששוטר אתמול היה מונע ירי, אבל אולי עוד קצת התאה, עוד אפשרות לנוכחות, עוד אפשרות לעצור מישהו, וגם כלפי הצוות זה מאוד חשוב, לתת מענה והנחיות כיצד יש לנהוג. אז א', נוכחות משטרתית גבוהה יותר, ואתה יודע, מה האיזון בין שתהיה לי פלוגת מג"ב ושזה לא מידתי לבין שוטר או שניים? המשטרה צריכה לתת את הדעת. האירועים האלה חייבים להישאר מחוץ לבתי חולים. בתי חולים...
אני אנסח את השאלה אחרת, דוקטור קודש, אתה רגוע?
אני לא רגוע. אחרי אירוע כמו אתמול, איך אני יכול להיות רגוע? איך הצוותים שלי יכולים להיות רגועים? זאת, צריכים לראות פה את הצעדים המאוד משמעותיים שנעשים, כדי למנוע שבכל אירוע, אנחנו גם מכירים שהטבע של אירועים כאלה הוא להסלים, הוא לא לפחות. כאילו כל אירוע מתחיל איפה שהקודם נגמר, נכון?
אז מה אתה עושה הבוקר עם חוסר המנוח שלך?
אז קודם כל הביטחון שלנו יהיה יותר פעיל סביב המיון. שוב, נגד נשק חם לא בטוח שזה המענה הנכון. אנחנו נצא בפנייה פורמלית למשרד לביטחון פנים להציב שוטר קבוע במיון, ואני מצפה שרשויות המשפט ימצאו את כל חומרת הדין עם האנשים שנעצרו כאן, כדי להעביר את המסר שבתי חולים זה אדמה קדושה, זה מקום שבו לא נלחמים.
אני תוהה מה היה עושה שוטר אחד קבוע במיון מול אירוע כזה?
אז קודם כל הנוכחות היא אמורה להיות מרתיעה, לצערי גם שוטרים כבר לא בהכרח מרתיעים כמו שהיינו רוצים לחשוב פעם. לתפוס את האירוע הזה כשהוא רק מתחיל, האירוע מחר יכול להיות כשאין שוטרים בגלל אירוע דקירה בדרך, אז גם פה יש חשיבות של הפעלת הכוחות.
כשהגיעו שוטרים, בסיומו של האירוע, כשהגיעו שוטרים, המתפרעים נרתעו ופוזרו?
רוב המתפרעים, להבנתי, לא הייתי נוכח פיזית בשלב הזה שהיה יחסית מאוד מהיר, נמלטו עוד במקביל להגעת המשטרה. ומה שאגב מראה שבכל זאת יש איזושהי הרתעה ואיזושהי הבנה שכשעושים כאלה דברים בבית חולים יקרה משהו יותר משמעותי מאשר במקום אחר. אגב, גם זה לא לגמרי מובן.
כבר שמעת משהו מגורמי משטרה בכירים, מהמשרד לביטחון הפנים, מהממשלה, על מה הולך לקרות אצלך בבית החולים כדי שאירועים כאלה לא יקרו שוב?
התקשרו לא מעט אנשים להביע תמיכה. לא שמעתי צעדים אופרטיביים.
מי זה אנשים שהתקשרו להביע תמיכה?
מנכ״ל משרד הבריאות, מנכ״לית הכללית, חברי, אנשי ציבור בדואים, שאגב רוצים גם לבוא לבקר.
כן, לאף אחד, לאף אחד מהם אין כוחות יסם או ימם, לא למנכ״ל משרד הבריאות ולא לראשי רשויות בדואיות.
וגם לא לנו.
וגם לא לכם. אני שואל, האם מהאנשים האלה שהתקשרו להביע תמיכה, יש אנשים שמופקדים על ביטחון הפנים בישראל?
אני מניח שהטלפונים האלה בדרך, הם עוד לא התקבלו.
אשרי המאמין.
אני אתנסח בעדינות. אני חייב לומר שהבעיה הזאת היא הרבה יותר מורכבת מאשר שגם אנחנו נניח שיש פתרון של זבן וגמרנו. אני מצפה שכמו שהדברים האלה לא קורים בבתי משפט ותחנות משטרה, כי יש הרתעה מאוד אפקטיבית במקומות האלה, אותה הרתעה בדיוק תתקיים בבתי חולים. עם כל הצעדים שידעו לעשות כדי שכנופיה כזאת, הרי אף אחד לא היה עושה את זה במגרש חנייה של תחנת משטרה, נכון? אז שגם לא יהיה בבית חולים.
אני לא סגור על זה, אבל זה דיון אחר. דוקטור שלומי קורדש, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, תודה רבה לך.
תודה לכם, בוקר
טוב. רק טוב. תמר אלמוג, כתבתנו לענייני משפט, שלום.
שלום, בוקר טוב חברים.
מאיר שטרית, פורש מהוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה.
כן, פורש, ופורש במילים מאוד מאוד חריפות, מכתב שהוא כותב לשר המשפטים בבוקר. הוא בעצם אומר, אני לא איש ציבור יותר, ואני לא צריך לספוג את המתקפות הפרועות עליי. אם אתם רוצים לקריא כמה ציטוטים מהמכתב הזה.
רק נגיד מה הרקע לפרישתו, תמר?
זהו, אז מה שקורה זה שקודם כל ועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שכבר הייתה אמורה להתכנס ולהתחיל לעבוד ברמת השבוע, שבועיים הקרובים, מאיר שטרית נבחר על ידי גדעון סער, והממשלה אישרה לא פה אחד, ממש לא, את מועמדותו ואת חברותו. עכשיו גדעון, מאיר שטרית בזמנו ראה סיפור עם ההסכם עם עוזרת הבית שלו, שנטען שאלו בעצם היו דמי שתיקה, והיו הרבה 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 ביקורות על המועמדות של מאיר שטרית, ועל כך שהוא חבר בוועדה שאמורה לבחור בתפקיד שומר סף, נקי כפיים, כל המונחים שאנחנו מכירים. והיום מה שמאיר שטרית אומר, הוא אומר, אני דמי אינו הפקר, אני בז לכל המתחסדים והמתחסדות שבלי לבדוק לגופו של עניין, התנפלו בעיוורון על נושא שנדוש כבר ונדון לפני 8 שנים, כולו שקר ועלילת שווא. מצייר שגם שרים ושרות שחלקם מכיר את עבודתי זה שנים רבות, התטרפו למקלה, בלי לשוחח איתי, בלי בדיקה. אומר, אני רציתי לתרום עם המינוי הזה, אני רציתי לסייע.
רק צריך להגיד, מה, הוא מתווכח עם העובדות? הוא טוען שהוא לא שילם דמי שתיקה?
הוא טוען שזה מה שלמעשה הוא רומז כאן, שזה לא היה דמי שתיקה על הטרדה מינית, כמו שטענו בזמנו, אלא שהיה פה הסכם, הסכם לגיטימי, וגם מה שהוא...
שמה טיבו?
בסופו של דבר...
לפי גרסתו של מאיר שטרית, מה טיבו של ההסכם הלגיטימי?
הסכם פיצויים לצורך העניין. גם מאיר שטרית מאוד לאורך השנים, שאז אמר...
פיצוי פיטורים, כלומר, האישה עבדה אצלו בבית ו...
אבל תראו, ברגע שיש הסכם שתיקה, אף אחד לא יכול לדעת לעולם. מצד שני, גם צריך לזכור, הוא גם לאורך הזמן אמר, אני לא רק שלא נחקרתי, ולא רק שלא הייתה חקירת משטרה, אני אפילו לא נדרשתי להעיד בעניין הזה. כלומר, זה לא שהתיק ונסגר, אלא לא היה תיק.
כי הבחורה לא התלוננה.
הסכם, יש הסכם. יש הסכם של, אמרנו, פיצועי פיטורים, ולא מדברים. אבל מה שמאיר שטרית כותב היום, אם אני חוזרת...
שזה לא רק, נגיד, זה לא הסכם סטנדרטי, שנותנים פיצועי פיטורים ואומרים, רק לא נדבר על הדבר הזה בשום מקום, לשמור על חשוב.
העניין היה הסכום, הסכום בהסכם, היה מאוד מאוד גבוה, זה מדובר בסכומים אדירים, נחשפו בזמנו בערוץ 10, וזה...
חונה על 13.
אני זוכרת נכון, כן. כן, היום, אז עוד היה 10 לדעתי.
כן.
היום 13, לדעתי מדובר, אם אני זוכרת נכון, בכרבע מיליון שקלים, זה סכום מאוד מאוד משמעותי. מה שמאיר שטרית אומר במכתב, הוא אומר, אתם בכלל לא בדקתם את העובדות, כולם קופצים עליי, יש מקלה ציבורית נגדי, ואני לא איש ציבור היום. הנה הוא אומר, הוא מסביר כמה תפקיד היועץ הוא תפקיד מפתח, והוא אומר, המתקפות הפרועות עליי, כלומר מאיר שטרית וגם עליך, שר, שלא פסקו גם אחרי החלטת הממשלה מיום א', העלו אצלי הרעורים נוגעים וצער, חוששני כי באווירה שנוצרה ללא שום הצדקה ייפגע תהליך המינוי, אני מעוניין כי יבחר האדם המתאים ביותר לתפקיד החשוב, והוא אומר, אין שום סיבה שהיום, כך הוא חותם את מכתבו, כשאיני איש ציבור אשלם מחיר זה, וגם השר גדעון סער אומר, אני מכבד את החלטתו וצר לי על עוגמת הנפש שנגרמה לו לשטרית, בגלל הענות לפנייתי. אבל ברשותכם חברים, אני כן רוצה להגיד דבר אחד. אנחנו, זה הסיפור עם מאיר שטרית. אני חייבת לומר שמסקרן מאוד לדעת את מי ייקח שר המשפטים גדעון סער עכשיו. כי הרי הוא רוצה, זה חייב להיות נציג שהוא או יועץ משפטי לשעבר, או שר או שרה לשעבר. עכשיו,
לא, אני זוכר משנים עברו, כלומר אני לא זוכר מי ישבו, אנחנו לא מכירים כל כך את האנשים שישבו בוועדות האלה, בדרך כלל זה עובר די בשקט. ממנים נכון. מישהו, שר לשעבר שפחות ספג אש והיה באורז רקורים, או יועץ משפטי לשעבר שלא, וזהו, וממשיכים הלאה.
עכשיו, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לעבל מבחינת מה ששר המשפטים הנוכחי רוצה. קודם כל הוא אמר בראיונות לאורך הדרך שר המשפטים שר, שהוא רוצה מישהו שעברו כמה שנים, שיש פרספקטיבה לתפקיד, ושעדיף שר או שרה מאשר יועץ לשעבר. אבל פה יש עוד נקודה. שר המשפטים גדעון סער, שר מבהיר ורוצה לקדם מהלך של פיצול, ופיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
אוקיי.
אין יועצים משפטיים לשעבר שתומכים בזה,
כן.
אין כמעט שרים לשעבר, זה משאיר אותנו, אתה יודע מה, אחד השמות היחידים שאני אומרת, שר המשפטים לשעבר, חיים רמון.
כן, שזה יפתח עוד אירוע. תמר אלמוג.
דניאל פרידמן גם, כן.
כן. כן. תמר אלמוג, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, תודה חברים.
טוב, רק נגיד ניחושים, אנחנו מראיינים זמר מפורסם בשעה השנייה של התוכנית.
אני יכול גם לנחש?
כן. אבל אתה יודע.
זה גדול.
כן, אז אתה רוצה נחש.
נו, מה יש ניחושים מעניינים?
אברהם פריד, בוז שרבי, יורם גאון, חיים משה, זוהר ארגוב. זה לא זוהר ארגוב.
יש אנשים שמה, כתבו בוויקיפדיה זמרים ישראלים והתחילו להתחיל את הרשימה.
ססי קשת, שימי תבורי, תמר גרוטו, פריד אלטרש, רביד פלוטניק, שלומי שבן, ארקדי דוחי, נועה קיריל, שלומי שבת. זה ניחושים יפים מאוד, ניק קייב, אריק איינשטיין, ניחושים, דודו טסה, יוני רכטר, שלום חנוך, ניחושים יפים מאוד, שולי רן, דני רובס, חיים צינוביץ', מלא מלא זמרים, רק אף לא תשובה אחת נכונה.
אם תהיה תשובה נכונה, אתה תאשר אותה?
כן.
כן?
כן. ברגע שמישהו ינחש נכונה, אני גם פרגן לו פה, וגם נחשוף סוף סוף. אולי לא נעלה את הזמר לשידור, עד שלא יגיע התשובה הנכונה.
איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
בוקר טוב, קרמן.
אתה חושף אתמול בערב על סיפור מעניין לשינוי בנוהלי הפתיחה באש בצהל.
נכון, צריך להגיד, אחרי שבועות ארוכים של ביקורת שנשמע על ידי חיילים, גם בסדיר, גם במילואים, על כך שהידיים שלהם כבולות בכל מיני מצבים, באגף המבצעים בצהל מחליטים לשנות את נוהלי הפתיחה באש. השינוי הדרמטי ביותר אולי הוא באפשרות מעטה של חיילי צהל לבצע ירי לעבר גנבים של אמצעי לחימה ותחמושת מתוך בסיסי צהל ובתוך שטחי אימונים. כולנו זוכרים את התמונות וגם את התסכול של חיילים, בעיקר בצהלים, שהם לרוב לא היה להם באמת משהו לעשות עם תופעת גניבות מתוך הבסיסים. דיברו על כך שהם ראו מול העיניים אפילו גניבות לאור יום, ופשוט מבחינת ההוראות היה אסור להם לבצע ירי כמעט לחלוטין. אז הדבר הזה הולך להשתנות. בנוסף יש עוד כל מיני שינויים, אולי השינוי המשמעותי הנוסף הוא קשור לגבול מצרים, שם יש עלייה דרמטית במספר ההברחות, גם של אמצעי לחימה, גם של סמים, אז מעט הלוחמים וחיילים שמוצבים באזור הגבול יוכלו לבצע ירי לעבר אותם מבריחי סמים, אמצעי לחימה, דבר שנאסר עליהם בעבר בגלל הרגישות מול המצרים, וגם יש איזושהי עברה בנועלי הפתיחה באש ביהודה ושומרון. בסופו של דבר, הנועלים אמורים להיות משוכתבים, כך שהם יהיו הרבה יותר ברורים. שוב, כדי לצמצם תחומים אפורים, כל מיני חוסר הבנה בין הפקודות, מה ש...
אז עכשיו רגע, איתי, אז רגע ספציפי.
בוא נחזור לעניין של הגניבות.
מה אסור היה לעשות קודם ומותר לעשות עכשיו?
תראה, שאני הייתי במילואים בצהלים, לא אחת ולא פעמיים, שהיה גנב, אנחנו יודעים בדרך כלל מדובר בבדואים תושבי המקום, נכנסים ממש עם הטרקטורונים שלהם לתוך השטחי אש, אתה עוד לא סיימת לבצע את הירי שלך, אתה כבר רואה שאותו בחור בורח עם ארגזים של תחמושת, הנהלים מבחינת הצבא היה, אתה לא יורה. למה? בגלל שבסופו של דבר מדובר אמנם בגנב, אבל מדובר באזרח ישראלי, אז אתה צריך להיות מתוסכל, ומי שיטפל בו אחר כך זה יהיה המשטרה.
אז מה מותר לך לעשות בסיטואציה כזאת, עד לשינוי בהוראות הפתיחה באש?
אז השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי.
לא, לפני השינוי, מה היה מותר לך לעשות?
לפני השינוי היית צריך לצעוק עליו, לבקש ממנו להחזיר את זה. אני מכיר חייל שירה באוויר, זה לא באמת עוזר ממרחקים כאלה שאותו גנב נמצא טרקטורון, והוא כבר כמה עשרות קילומטרים ממך. ולפחות איך שמבחינת הנהלים יהיה אפשר לבצע ירי. שוב, אנחנו לא מדברים עכשיו על ירי על מנת להרוג, בסופו של דבר עדיין צריך לזכור מדובר בגנב, אבל כן, ירי גם אם זה...
וההוראות החדשות אומרות מה? מותר לך לראות איך ומתי?
אז מותר לבצע ירי לכיוון הגלגלים כדי לעצור, אולי ברמות כאלה ואחרות של גניבה הרבה יותר חמורה, למשל של... מקלעים, אולי מגים, אולי נשק.
וגם שם אם ראית את הדיווח שלך נכון, יש הפרדה עם כל ההיתר הזה לירי, במגבלות שציינת, הוא במקרה של גניבת אמצעי לחימה, לא ציוד.
נכון, אמצעי לחימה ותחמושת. אני חייבים...
רגע, איך אני יודע אבל ממרחק הזה מה גנבו?
אתה יודע, א' כל אתה רואה, אנחנו מדברים על... מרחקים מאוד מאוד קצרים, אפשר דבר, כאילו, החיילים שנמצאים בצהלים מכירים את זה כל כך טוב, שאתה עוד לא סיימת לבצע את הירי שלך, לא סיימת עוד לעלות על הטנק לצריך חיים, ואתה כבר רואה את אותו גנב מסתובב לך בין הטנקים, בין רגליים, גם אם...
אוקיי, אז אתה אומר, אז ההוראות אומרות ככה, אם אני רואה שגנבו נשק, אמצעי לחימה, ואך ורק אמצעי לחימה, אז מותר לי לראות לכיוון הרכב כדי לעצור אותו.
ברמת העיקרון, כן, או לרגליים.
ואם מישהו נפגע מהירי?
אז עכשיו זו שאלת השאלות, כי בצבא מבינים שהחופש שניתן לחיילים כרגע יכול גם אולי לגרום לפציעה של אנשים, ואומרים שהתהליך הזה ייבחן במהלך היישום, לראות שבאמת כוונת המשרר יורדת לשטח, אבל הם מבינים שהמצב שקורה כיום הוא פשוט בלתי אפשרי, ואולי גם זה עניין של הרתעה. אולי זה משהו שיעזור לפעמים הבאות.
אוקיי, איתי, תודה רבה.
תודה.
אנחנו עם האלוף המילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, ולשעבר גם מפקד בסיס תהלים. שלום לך.
בוקר טוב.
איך אתה רואה את ההחלטה הזו?
יש החלטה היא מצוינת. אתה יודע, הכלי הזה שנקרא הוראות פתיחה באש, נועד בסופו של דבר להיות מותאם לתנאים ול... עיתוי שאנחנו נמצאים בו ולעידן שאנחנו נמצאים בו. התכוננתי יפה לשיחה איתכם, הסתכלתי בשעה האחרונה כמה נשקים נגנבו מצה"ל בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על מאות, סביב 500 מקלעים, מאות רימונים, מאות לבנות חבלה ועוד ועוד ועוד. כל זה מגיע למקומות מאוד מסוכנים.
כשאתה פיקדת על בסיס צהלים, איזה הנחיות אתה נתת לחיילים? איך לפעול במקרים כאלה?
תראה, קודם כל, כשיש הוראות פתיחה באש, החיילים צריכים לקיים את הוראות הפתיחה באש. אנחנו ניסינו למנוע את הגניבות דרך חיזוק השמירות, אבל כשהייתה גניבה לא הייתה לנו אפשרות לפתוח באש על מנת לעצור את הפורץ. היום,
מי בעצם מחליט על שינוי נוהלי הפתיחה באש?
הוראות הפתיחה באש זה מחשב ארוך ומסודר, עבודת מטה שלוקח מספר חודשים, של אנשים מבצעים, של אנשי משפט.
אתה כמפקד זרוע היבשה או כמפקד בסיס צאלים, יכולת להשפיע על נוהלי הפתיחה באש?
להשפיע בוודאי, אבל אתה לא קובע. בסופו של דבר, יש את הגורמים המשפטיים וגורמים אחרים שמעורבים בהחלטה. אבל להשפיע בוודאי.
והיה ניסיון כזה בתקופתך?
כן, תשמע, זה כל הזמן היה בשיח. אני חושב שדי ברור שא' גדשה שאה, מה שנקרא, גם מבחינת כמות הגנבות, גם מבחינת לאן הן מגיעות ואיך הן תורמות למצב הפשע במדינת ישראל. יש נקודה בזמן שפתאום אתה מבין שקלו כל הקיצים וצריך לעשות משהו אחר. השיח הוא מתקיים הרבה זמן, אבל אני חושב שהעיתוי הזה הוא עיתוי מצוין, וזה נותן כלי אפקטיבי מאוד למנוע גנבות של, בדגש של נשק.
אז אתה אומר כלי אפקטיבי, ואני טועה אם ההוראות האלה בכלל ישנו משהו, כי ההוראות מדברות, כמו שאמר איתי, על ירי לרגליים או לגלגלים, במקרה שיש חשש לגניבה של אמצעי לחימה, ולא במקרה של חשש או חשד לגניבה של ציוד. ואני טועה אם אתה, נניח, גיא צור כחייל, היית מוכן לקחת את הסיכון שאחרי הירי התברר שגנבו שם גנרטור או שק שינה ולא מחסנית, והנה אתה מוצא את עצמך בתוך תיק.
כן, תראה, במקרה של גנבות נשק ואמל"ח, אז הוא מתרכז היום, לא שאין במקומות אחרים, אבל ריכוז הבעיה, עוצמת הבעיה הגדולה, היא בצאלים. גם בשטחי האימונים וגם בתוך הבסיס. ולמרות הרבה מאוד חיזוקי שמירה בבסיס, עדיין יש את הניסיונות האלה. הבסיס מופרד שם מהבונקר, ואפשר לאתר את זה. אבל אני מאמין מאוד, ויודע להוכיח את זה עם הרבה ניסיון, שכשהדברים נעשים בשיקול דעת, גם אם טועים, צהל נותן גיבוי. אני חושב שרוב החיילים יודעים את זה, מרגישים את זה, ואם חייל יעשה טעות שהיא טעות, אתה יודע, שעומדת ברמת הסבירות, הרי אף אחד לא יבדוק אם הוא הלך, שאל את הגנב, האם לקחת M16 או גנרטור. אם הנסיבות מראות שהסיכוי הוא מאוד גבוה שעומדים לגנוב פה אמל"ח ותחמושת, אז הוא יקבל את הגיבוי הנדרש.
בקיצור, אתה חושב שאנחנו בנקודת מפנה?
לגמרי, אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה, היא נדרשה הרבה זמן, לקח הרבה זמן להחליט אותה, בגלל הסיכונים שיש בזה, ברור, אבל אני חושב שזו החלטה מצוינת.
אלוף המילואים גיא צור, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
שלום, שלום. קצת תגובות.
יאללה.
ואז תגיד מי יהיה פה. ארמין. מה זה?
ארמין?
ברקע המנגינה מגרשת אותנו.
כן, רומזים לך בעדינות.
ארמין, כך כתוב פה. כותב
אולי... איפה זה? זה בטלגרם? איפה זה?
לא, אני בטוויטר, אני מהישנים.
אתה בטוויטר.
אולי הגיע הזמן שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה לשם שינוי אישה או ערבי. היה גבר, היה מזרחי, היה חרדי, היה עוד חובש כיפה, היו אשכנזים, יאללה, תשלימו את הסריה. זיו הלוי שואל משמריהו מזרח ומישראל השנייה.
מעניין. מעניין, נבדוק את זה.
כן. מה יש לך?
מה, לאיזה נושא אתה רוצה? בטלגרם זה מחולק לפי נושאים. זאב כותב על סיפור השינוי בנהלים, בנהלי הפתיחה באש. לצהל אסור לפעול נגד אזרחים ישראלים, לא יותר מיוחד. רק למשטרת ישראל מותר. נועל מצר חשור מתקיים באזורי חיכוך עם אוכלוסייה חשודה כלא ישראלית. חיים בסרט, אבי כותב, אין שום סיכוי שאני יורה בגנב ומפקיד את החיים שלי בידי הפרקליטות הצבאית.
דורון מציע בעקבות האירועים מס גודש לתושבי, למי שמגיע מחוץ לבאר שבע. בנימין עם חוש הומור מזכיר את בדיחות חלם. טוב שהעיריות בכניסה לבית חולים המיון קרוב.
כן.
זה בדיחות חלם, אכן.
טוב, עכשיו פרסומות וחדשות, ואז בשעה הבאה, בין היתר, יהיה איתנו...
נו, שחרר אותנו כבר, מי זה?
גידי גוב!
גידי גוב!
גידי גוב! גידי גוב, אנחנו שמפיחים זמר, אנחנו מכסף זמר.
זה מדהים שב-400 שמות הראשונים הוא לא היה.
אז דורון, המכונה בטלגרם, דורון DST, ניחש נכונה. גידי גוב יהיה איתנו בשעה הבאה.
דיסטל, מה זה דיסטי?
DST, לא יודע. לא יודע, לא יודע, ראשי תיבות, לא יודע. גידי גוב, גם על החזרה לעונה נוספת של זהו, גם על המופע שלו עם יהודה פוליקר, גם שיתוף פעולה מעניין שלו עם קופה ראשית. אתה צופה בקופה ראשית, שמעתי.
כן. לא בדיקות, אבל פה ושם, כן. צופה ונהנה מאוד.
וואלה.
צוחה, כן.
נהיה גם בווינה, שם יש סגר על לא מחוסנים בלבד. מחוסנים מסתובבים חופשי, לא מחוסנים נדרשים להישאר בבית.
זה פוגני, אתה יודע.
פוגני.
כן, כן.
אתה יוצא נגד. איתנו קלמן שמתנגד.
אתה רואה אנשים שנמצאים בבית, זה מיד מסמן אותם כלא מחוסנים.
אתה אומר, בתור אדם שאוהב להיות בבית, אתה לא רוצה שיקטלגו אותך כלא מתחסן.
ממש, ממש.
מעניין. וגם הקרב על החד פעמים מגיע לוועדת הכספים של הכנסת.
וגם על המתוקים.
וגם על המתוקים. האם יחריגו את הדיאט קולה? או את המיץ ענבים? האם יאפשרו לאחד פעמי דק יותר? כן להיות ללא המס? על כל זאת ועוד בשעה הבאה עם שני חקים, חברי ועדת כספים שחושבים אחרת.
אחד שוטר מתוק ואחד לא.
פרסומות, חדשות ונשוב.
שלום, שלום.
מלא דברים על הפרק, בואו פשוט נתחיל, כי אחרת לא נספיק. חן ביאר הוא שליחנו לאיסטנבול, שהיא עיר בטורקיה. שלום חן.
שלום, בוקר טוב.
מה חדש?
מה קורה?
תראו, מה שקורה היום זה שבעצם יגישו כאן בקשה לצרף לצוות ההגנה של בני הזוג אוקנין.
כן, אוקנין, נגיד, נטלי ומורדי, שנעצרו לפני כבר כמה זמן?
שישה, זה היום השישי למעצבם.
כן, כמעט שבוע...
לטובת מי שנולד הבוקר.
כן, הם נעצרו כיוון שצילמו את הארמון, לוחסן בית של רג'יפ טייטר ארדואן, שלמי שנולד היום הוא שליטה של טורקיה.
ואף הפיצו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, עם סימון מסביב לאותו הבית, וזה מה שבאמת הוביל למעצרם.
רגע, תזכיר, זה היה סלפי שלהם עם הארמון, או שזה פשוט תמונה?
זאת הייתה תמונה, צולמו שם כמה, זה בעצם איזשהו טיול שהתחיל בשייט, ואז עלה לתצפית במגדל התקשורת שממנו אפשר לראות כאן אופי יפה של כל העיר, וצולמו שם הרבה תמונות, ובין העיר גם התמונה הזאת.
עכשיו כולם יודעים מה היה מסלול הנסיעה שלהם. מביך, יש דברים שאני לא הייתי רוצה שידעו מה אני עשיתי בכל רגע ורגע מהטיול שלי.
בואו אנחנו במדינה שבה אנשים פה שהיו בפירת האדום, אנחנו יודעים איפה הם אכלו. בקיצור, איפה זה עומד כרגע?
אז היום יש הליך שהוא לכאורה פרוצדורלי, אבל הוא יש לו משמעות. למעשה מבקשים לצרף לצוות ההגנה שלהם, שכולל כרגע רק עורכי דין מקומיים, טורקים, מהגוף המקביל לסנגוריה הציבורית אצלנו, גם את עורך הדין הישראלי שנמצא כאן בימים האחרונים.
רגע, הוא נסע בלי שהוא חבר בצוות ההגנה?
הוא מייצג אותם, אבל בעבור הרשויות בטורקיה בעצם אין לו מעמד משפטי, נכון, לרגע זה. כמו שאם יעצר אזרח זר בישראל, אז בעצם ייצג אותו גורם ישראלי, ולא כל עורך דין שיגיע ממדינת המוצא שלו יכול להיכנס לבית המשפט ולייצג אותו באופן מיידי. אז
לא, לא באופן מיידי, אבל הוא יגיד, הנה זה עורך דין שלי, יעשו ברור, יראו שהוא באמת עורך דין במדינה מסודרת כמו ישראל, וזה אמור לקחת טיק טק שאומרים לו, סבבה, תתחיל לייצג אותם, לא?
לא, לא, זה, יש פרוצדור גם בישראל, זה לא דבר שקורה באופן מיידי. ובדרך כלל בסיטואציות כאלה יש באמת שיתוף פעולה, מי שמייצג בפועל מול בית המשפט זה עורך דין מקומי, ויש גם עורך דין מאותה מדינה שכמובן מסייע ועובד גם הוא. בעצם למה חשוב שהוא יקבל גם את המעמד באופן רשמי? בשביל שהוא גם יוכל לבקר אותם אתמול, קיבלה
נטלי ביקור. זהו, איזשהו נציג ישראלי שוחח עם בני הזוג? מאז נעצרו?
לא.
כלום.
מאז מעצרם שום דבר, עדיין לא. בעצם אתמול פגש את נטלי עורך דין טורקי ויממה קודם את מורדי, כל אחד בנפרד, כי הוא מבחינת הרשויות כאן עורך הדין שלהם, והוא זה שאמור לפגוש אותם. אם אכן יקבל עורך הדין הישראלי את המעמד הרשמי, אז גם הוא יוכל להצטרף לפגישות האלה, וזאת למעשה החשיבות הגדולה של הבקשה הזאת, בשביל שהוא יוכל לראות אותם ולהתרשם בעצמו ממצבם. אנחנו מבינים שאחרי המפגש אתמול בני המשפחה קיבלו מסר שבסך הכל הם במצב טוב ומקבלים יחס הוגן, ביקשו כל מיני דברים כמו פרטי לבוש וספר קריאה בעברית, וכמובן הועברו מסרים בינם לבין המשפחה במפגש הזה. וזה מה שקורה היום. בד בבד עובדים על הגשת הערר שעדיין לא הוגש, כנראה זה יקרה רק מחר, והערר הזה יגיע בבקשה לקצר את ימי המעצר. ההחלטה כרגע אומרת שבעצם המעצר הזה ממשיך עד להגשת כתב אישום, שזה אמור להיות עוד קצת פחות משלושה שבועות, ורוצים כמובן לקצר את זה וגם למנוע מבסוף את הגשת כתב האישום. אבל החשיבות הגדולה כאן היא תהיה במגעים הדיפלומטיים שנמשכים כל העת, זה קורה מתחת לפני השטח, לצד ההליך המשפטי.
חן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
היום הכנסת, ועדת הכספים של הכנסת, נדמה לי, הולכת לדון בענייני המס המפורסם על הכלים החד פעמיים, והשתייה המתוקה. מס שאתה יצאת נגדו, נכון?
אני?
השתייה המתוקה, לא?
למה?
לא,
לא. לא, אתה מתלבט בין למישהו אחר כנראה.
לא, יכול להיות. יכול להיות, אני פוגש מלא אנשים.
כן.
שניים איתנו, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים, איש שס, שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
ושלום ובוקר טוב גם לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, איש יש עתיד, שלום גם לך.
שלום קלמן אסף וינון.
בוקר טוב
ולדימיר. בוקר טוב
וינון. ינון אזולאי, קודם כל ברמת העובדות, מה צריך לקרות היום בוועדה? בחוויה שלי היה נראה לי שכבר עברנו את זה. לא? זה לא עם התקציב וחוק ההסדרים, זה לא נגמר?
לא, לא, זה תקנות, זה לא בחוק. זה צו שמגיע היום לוועדת כספים, שבו מבקש בעצם להכיל רטרו את הצו עצמו, את העלאת המחירים על כלי הפלסטיק החד פעמיים, ויש ל-60 יום על מנת שהצו הזה יאושר או לא יאושר. אם הוא לא דנים בו אז הוא פוקע מאליו, ואם דנים בו והוא מאושר אז הוא הוכל מהראשון ל-11, ראשון לנובמבר, שכבר התחיל הצו.
כן, המחירים כבר עלו.
המחירים כבר עלו, אבל בעיה, והוועדה לא תאשר את זה, אז יש איזשהו חישוב, שזה בסופו של דבר לא יגיע לצרכן, אולי זה יגיע רק ליבואנים, אבל בגדול...
חשבתי שכל האלה שקנו את ה... שכל מי שקנה חד פעמי מאז 1 בנובמבר, יחזירו לו את ההפרש, זה נשמע לי דבר
אולי לעשות, לא? אולי שישמור את זה להבאה, ואז יוכל למכור את זה במחיר להרוויח על
זה. גם רעיון.
טוב, אתה ינון אזולאי מתנגד להעלאה הזו.
אני מתנגד להעלאה, מתנגד לדרך. בוא נתחיל ונאמר, קודם כל, הצו שפורסם ללא שום עבודה מקדימה לכך, נשלחו איזשהו, זה ממש בצורה חבבנית, קבעו שעד 2 מילימטר לצלחת, לקערה, לקוס. אם אני רק והראיתי לחלק מחברי ועדת הכספים, כולל יושב-ראש הוועדה, על מה זה נמצא 2 מילימטר, זה פשוט...
מה זה? תסביר רגע, מה זה אומר 2 מילימטר? 2 מילימטר, מה? עובי הצלחת? צחת פעמית?
כן, של אחת פעמי. עכשיו, אני הלכתי ו...
לא הבנתי, ומתחת לזה אין מס?
לא, יש עד 2 מילימטר, הם אומרים שיש עובי שהוא משני מילימטר, עד 2 מילימטר הוא במס. מעל 2 מילימטר הוא בעצם כבר לא חד פעמי. עכשיו, אני מחזיק כלים, וראיתי את זה גם בשבוע שוועדת הכספים, שעובי פחות משני מילימטר, שאתה קונה אותם ב-7, 8 ו-10 שקלים לכלי שהוא לא חד פעמי, כולנו משתמשים בזה בבית, במיוחד כשיש ילדים ואתה נותן להם את הצלחת הזאת, זה בכלל, הוא בצב, הוא בכלל לא אמור להיות בצב, כי הוא לא חד פעמי.
מה האובי שאתה מציב אותו כרף להפיכת כלי לרב פעמי?
אני לא יודע, צריך לעשות בדיקה. אבל כשאני לקחתי וביקשתי ובאו אליי ונפגשתי גם עם החברות, נפגשתי עם עוד אנשים, נפגשתי עם בעלי חנויות, וכשהראו לי ועשו את המלדה, אמרו לי, תסתכל איזה מדידה חובבנית.
רגע, אבל כלי, לתפיסתך, כלי שהוא מפלסטיק 2 מילימטר, הוא רב פעמי? כלומר, אותו אתה שוטף, מכניס למדיח?
גם פחות מזה, גם פחות מזה. באירופה יש תקינה שאומרת, בין 5 ל-7 פעמים שטיפה במדיח, שהוא עמיד בשטיפה במדיח, הוא נקרא עד אז חד פעמי.
לא, אני רגע שואל, אתה שוטף צלחות בעובי 2 מילימטר?
כן, כן, זה צלחות שילדים משתמשים בהם, אתה יודע, אתה נותן לילדים קטנים בבית שלא ישברו צלחת, אז זה צלחות שחלקם משתמשים בהם, אנחנו שמים בהם דברים, יש כעיינות הגשה גם, שהם יכולים, אתה שם עליהם, במיוחד שאתה שם לפעמים מגשים כאלה, שאתה שם עליהם עוגות. הדברים האלה הם לא חד פעמיים והם עולים גם יקר, ועכשיו שבאים ומניסים אותם, ומביאים את המס עליהם, זה דבר שהוא לא נכון ולא ראוי, כל הדרך הייתה לא נכונה. אני רק בא ואומר לכם, הפגיעה היא, דווקא בשכבות החלשות, הפגיעה היא בבתי החולים, שיהיה זיהומים בהם. תשימו לב איפה זה פוגע, פוגע בבטן הרכה, דווקא בשכבות החלשות, דווקא בבריטואלי, שיחה עם כמה וכמה מעלי בתי החולים, שגם מבחינת כסף עכשיו ללכת ולהשקיע את זה, אין להם את הכסף להשקיע על מערכות של שטיפה אוטומטית.
טוב, רגע, בוא ניתן שנייה אחת, אלא פה טיעון מעניין.
זה גם מערכת הבריאות שלנו.
חבר הכנסת בליה, קביא פה טיעון מעניין, ינון אזולאי עם השני מילימטר.
ראשית, אני הבנתי שאנחנו עלינו פה על עיסוק של לימוד, וחשוב לציין שינון הוא
חבר. לא, חלילה, מה פתאום? שיחת חברים, ברור.
מהטובים שיש.
חברים טובים, ולדימיר ואני, ושנינו עושים עבודה ביחד.
אנחנו היום מדברים על 20% מנפח הפסולת בשטח הציבורי, שזה חד פעמי. הצריכה אצלנו של חד פעמי היא פי 5 מהצריכה באיחוד האירופי, וכל זה כמובן גורם נזק סביבתי לא מבוטל, וגם יקרב אותנו לאסון האקולוגי. וכמובן צריך לפעול בנושא הזה. עכשיו, אני מסכים עם אינון שהמבחן האובי זה לא בהכרח המבחן הנכון בהבחנה בין רב פעמי לחד פעמי. ואנחנו צריכים לדבר על זה. למשל, ברוב מדינות אירופה, עד כמה שאני למדתי ולמדתי המון בימים האחרונים, זה הולך לפי הצהרת היצרן. וצריך לדבר על זה, כי כפי שאינון ציין, יש כלים בעובי מסוים שלפי הצו הם מוגדרים כחד פעמים, ובפועל הם רב פעמים. ואנחנו נעלה את זה היום ונדון. סוגיה נוספת שיש בנושא הזה...
לא, שאלת המילימטרים, מעניינת ככל שתהיה, אני תוהה האם בסופו של דבר, אם, אני שואל גם אותך, חבר הכנסת אזולאי, וגם אותך, חבר הכנסת בליאק, אולי נצליח להגיע כבר פה בשידור לפתרון, האם יש עובי מוסכם, נניח שתגיעו לעובי המוסכם, שתחליטו שממנו באמת כלי הופך לרב פעמי, האם יהיה קונצנזוס בוועדה?
יכול להיות, אני לא פוסל את זה, אבל לפני זה אנחנו כמובן, כמו בכל פעם שאנחנו מגיעים לוועדה, אנחנו נקיים על זה דיון מעמיק ומקצועי, ונשמע את כל הצדדים, גם את משרד
האוצר. אנחנו מקיימים עכשיו את הדיון הזה ושומעים את כל הצדדים, זה כאן, ממש עכשיו.
ולכן בהחלט יש מקרים שלפי הצו, כפי שהוא פורסם, הכלים האלה מוגדרים כחד פעמים, ובפועל הם לא, כפי שאינון ציין את זה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק את זה לפני
שמצביעים. הנה בוא נראה אם חבר הכנסת אזולאי מסכים לכל קונצנזוס, כן?
אני אומר, אני לא בטוח בכלל שעניין האובי הוא מה שצריך בעצם לקבוע. אמר גם ולדימיר וגם...
בדיוק, זה מה שאמרתי.
אנחנו באותה דעה שזה לא בטוח.
עניין האובי זה דיון שאתה הבאת.
זה לא יפה מה שעשית עכשיו. חבר הכנסת אזולאי, זה לא יפה.
7 דקות דיון ניהלנו פה על האובי שאתה הבאת. לקחת אותנו
לדיון הזה. כן שוטף, לא שוטף, כמה שוטף, ובכלל זה לא הדיון.
שקר אצלכם באולפן ואתם רוצים קצת חום, אז אנחנו ניתן לכם קצת חום, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. אני אמרתי מראש, העובי של 2 מילימטר זה נעשה בצורה חובבנית, ולא בטוח שזה, אני אם תזכרו גם אמרתי שיש עניין
אז אני מציע, רגע, ינון זולאי, רגע.
מספר שטיפות במדיח, כמה זה עובר.
בוא, אתה אומר עכשיו אחרי כמה דקות של דיון שזה לא הדיון, אז בוא נתחיל את הדיון מההתחלה. חבר כנסת ינון אזולאי, שלום. בוא נתחיל את הדיון מההתחלה. מה מפריע לך בעניין של אחד פעמי?
שלום גם לוולדימיר, נעים מאוד.
שלום.
מה מפריע לי באחד פעמי? קודם כל אני אומר...
בלי להזכיר את המילה אובי.
המיסוי, אני אמרתי על הדרך. דבר ראשון, הדרך שזה בו נעשה המיסוי היא לא דרך נכונה, נעשה ללא עבודה, העבודה נעשתה חובבנית ואפילו עד כדי רשלנית. אני אומר שהמיסוי על החד פעמי הוא לא טוב, כי הוא פוגע בשכבות החלשות ופוגע בחולים, פוגע בבתי החולים, במערכת הזיהומית של בתי החולים לאחר שיחה שלי עם בתי החולים. ובנוסף לכך, כשאני בא ונדבר, כשתשאר אותי מה זה חובבני, מה זה רשלני, אז אמרתי ששולחים אותך לבדוק ונותנים לך שהאופי של 2 מילימטר זה חובבני ורשלני, שאתה מתעסק עם מילימטר ולא מתעסק עם המהות עצמו של הכלי.
תגיד, חבר הכנסת אזולאי, נשאלת השאלה, אבל נשאלת השאלה, עם כל האמפתיה לאנשים שפתאום מפילים עליהם מס כזה, ויש אמפתיה, ואני מסכים איתך, פוגע בעיקר בשכבות החלשות, השאלה היא מה עושים? מה עושים כדי למגר את המפגע הזה שנקרא ייצור פלסטיק בצורה מוטרפת במדינת ישראל?
אז אני אענה לך, יש אפשרויות, יש כמה אפשרויות. יש אפשרות בהסברה להגיד שבעוד חצי שנה, שנה, אנחנו מתחילים למסות על כלים מסוימים. אנחנו יודעים שאם כבר מיסית כלים מסוימים, קח את הכסף הזה, שים אותו למשל על הכלים שכן מתקלים במהרה, כמו הבמבוק, כמו יש איתם שמעט רק פלסטיק בפנים, קח את הצהרונים שעד היום עובדים עם כלים חד פעמיים בשביל הזיהומים, תגיד אני לוקח את הכסף הזה, מעודד איתו את
הכלים. מה לעשות עם הצהרונים?
הצהרונים היום משתמשים חד פעמי. תגיד אני לוקח כסף, אני לוקח מה-600 מיליון שכביכול אמורים להכניס, אני אקח את זה ואתן את זה בשביל אותם בתי חולים, בשביל אותם הצהרונים לתת להם כדי שיקנו.
כלומר אתה מוכן לקבל בסוף את הגזירה? רגע, חבר כנסת אזולאי, שנייה. אתה מוכן לקבל את הגזירה? אתה רק אומר, תנו לי את זה בהדרגה.
לא, אני אומר, אם אתה רוצה לגזור, אם אתה כבר הולך וגוזר, הרי הממשלה החליטה שהיא רוצה לגזור. אני נגד הגזירה, אבל החלטתם שאתם רוצים לגזור.
לא, אבל אני שאלתי אותך, איך אתה מתכוון למגר את תופעת הייצור פלסטיק?
קודם כל, הסברה. זה נמצא בחופים, תגביר את האכיפה. זה נמצא בפארקים, תגביר את האכיפה. תן הסברה נכונה.
אכיפה על מה?
את האכיפה, מי שזורק את החד פעמי, והם יוצאים לבד, לא,
אבל לזרוק, אולי לזרוק זה רק בעיה אחת.
לא,
עצם הייצור הוא בעיה.
אבל אני קראתי את המחקר שרוב הפסולת שבים נמצאת מאותו חד פעמי שנזרק שם, בפארקים שלנו שנזרקים. יש פה מצב של חינוך, יש פה מצב של הסברה נכונה שלא נעשה מספיק.
לא, אבל זה לא רק זה. זה עצם הייצור, והתרומתו להתחממות הגלובלית.
אני גם אומר, אתה רוצה, יש בעיה של התחממות הגלובלית, אני מסכים. אתה רוצה למסות, יש דרך, יכול להיות שבהסברה נבין, שיש דברים שכדאי יותר למסות אותם, שפחות, אבל צריך לעשות, לעשות את זה בצורה הסברתית והדרגתית. אי אפשר לבוא להגיד להם, היום אנחנו ממסים וזה נגמר. יכול להיות שבצורה הדרגתית, יכול להיות שזה יהיה דבר נכון, יכול להיות, כי אני גם בעד שנחיה בסביבה נקייה, אני גם בעד זה.
אז הנה אנחנו צריכים להגיע פה לאיזושהי הסכמה. חבר כנסת בליאק, אז אולי באמת, תראה, ינון אזולאי יתמוך ברעיון שלכם, רק תנו אותו, תפרסו אותו על שנה.
תראו, בסוף צריך לקבל החלטות, כי אנחנו במצב לא טוב מבחינת השימוש בחד פעמי. כי אותו אדם שזורק את החד פעמי בחוף, ולפני זה הוא משתמש, והמטרה שלנו זה להקטין את השימוש, לצמצם את השימוש.
ינון אזולאי איתך, הוא רק אומר, בוא נעשה את זה בהדרגה, עם חינוך לאט לאט.
גם על ידי מיסוי, וגם על ידי הסברה, ואני רוצה גם להגיד מילה על השכבות החלשות. בסוף, אתם יודעים, אני רואה חשבון. במספרים אני מבין. אז כלכלית הרבה יותר זול להשתמש במדיח מאשר לקנות חד פעמי.
ולדימי, לקנות את המדיח יכולים יותר יקר מאשר לקנות חד פעמי.
ואם זה במקביל גם גורם לאסון האקולוגי, אז המשימה שלנו כנבחרי ציבור זה לקבל החלטות שהם, אתם יודעים, לא תמיד פופולריות, אבל לטווח ארוך הם ישפרו פה גם את הבריאות הציבור וגם את החיים של אנשים וגם את המצב האקולוגי, וזה מה שצריך לעשות.
אתה יודע שהממ"מ של הכנסת מביא תחקיר ואומר שזה בסופו של דבר אנשים שקנו את זה מהשכבות החלשות ימשיכו ויקנו וישלמו על זה וזה לא יחנך אותם.
אני לא מסכים עם זה, כי בסופו של דבר זה גם עניין של הדברה, אבל אנחנו צריכים להסביר לאנשים שגם לשטוף כלים, מה לעשות, זה גם יותר נכון וגם הרבה יותר זול.
טוב, אנחנו נסיים את הדיון הזה כאן. המשך הדיון בוועדת כספים היום, ולא הספקנו לדבר על המס על המתוקים, על המשקאות הממותקים, אבל
בוא נשאיר שישאר לנו, לא, בוא נשאיר שישאר לנו פחות משהו מתוק, חבר'ה.
שיהיה משהו מתוק, יפה.
חברי הכנסת, ינון אזולאי ש"ס, ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
אנחנו קוראים לי תות מגבעת עמל בתל אביב, אופר חלפון, כתבנו, נמצא שם אופר?
כן, שלום, בוקר טוב. כן, אנחנו נמצאים ממש בזמן הפינוי כאן, מפנים פה את אחת הדיירות הוותיקות של שכונת גבעת עמל, לבנה רצבי, כוחות גדולים של משטרה, משמר הגבול, יסם, הגיעו לכאן כדי לסייע בפינוי של התושבים שטוענים כי הפקירו אותם, זרקו אותם, לא מקבלים את הפיצוי שמגיע להם, ויש כאן פעילים שהתבצעו בתוך הבית, והכוחות השיטור מפנים אותם, יש כאן כנימותים עם הצלמים שמנסים להתקרב, וכוחות המשטרה לא מאפשרים את הדבר הזה. אנחנו נמצאים כרגע בסמוך לבית אחד, אבל יש כאן עוד כמה בתים שבהם חלק מהתושבים כאן מתפנים בלית ברירה, הביאו כבר מובילים, מפנים את הדברים שלהם, אבל יש גם משפחות שמתבצעות בתוך הבתים שלהם ומחכות לרגע שהכוחות המשטרה בעצם לחכות לקוחות שיכנסו אל הבתים.
אופר, אולי תזכיר בכמה משפטים, פרשת גבעת עמל, פרשה מורכבת שנמשכת עוד ראשיתה עוד מלפני קום המדינה והבטחות שבן גוריון נתן לתושבים, אבל תן לי בכמה מילים, מה המחלוקת שם?
המחלוקת היא בעצם כבר על הפיצוי. הבטח להם, יש איזשהו מתווה של פיצויים שהובטח להם גם על ידי הממשלה, השרים בממשלה החדשה. השרה הילד שקט הבטא את המאבק הזה עוד משנת 2014, אז היה את הפינוי הגדול. הם אומרים שהייתה בעצם הבטחה לתת איזשהו מתווה פיצוי הוגן, ראוי, אבל כרגע לפי מה שהם אומרים, המתווה הפיצוי שהם אמורים לקבל לא יספיק להם להסתדר אחרי שהם התפנו מכאן. כמובן יש את כל העניין ההיסטורי שהם היו פה, המשפחות שהגיעו לכאן בהורתו של בן גוריון, סיפור ארוך שבשנות ה-60 נמסרה, המדינה מכרה בעצם את הקרקע הזאת, אבל התושבים המשיכו לגור כאן, ולא נוצר שום מתווה של פיצוי לאורך הדרך, מתווה שיסביע את רצון התושבים.
טוב, אז אנחנו עכשיו בעצם, הפינוי מתחיל, כלומר מתכנים לפנות את כל המשפחות שנותרו? זה הרעיון?
לא, יש כאן חלק מהמשפחות מתפנות היום, אבל בעצם מתחילים פה בעצם את השלב הסופי של הפינוי של כל המשפחות. אבל היום כרגע יש מספר משפחות, בהמשך יהיו עוד.
אופר חלפון בגבעת עמל, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
נעצום עיניים רק ליום שלא נראה, איך גויים המים, איך החם טועה, נצטרף לשמש העולה כל כך גדולה, יש עוד יש שמיים, יש שלי שלה, כולה.
היתרונות בלראיין את גידי גוב זה גם שיש לך את התירוץ לשים שיר, והיתרון השני זה לראיין את גידי גוב. גידי גוב, שלום.
בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומכם?
בוקר טוב, מצוין. מה העניינים? מה איתך?
השמעת את להקת זהו זה.
להקת זהו זה, נכון, שאתה חבר בה.
אני חבר בה בגאווה ובשמחה.
איך זה קרה? כן, אם התחלנו משם, איך זה קרה שהטוויסט הזה שהפכתם לממש הרכב מוזיקלי, הכוונה, ולא רק הרכב?
לא יודע, אנשים פשוט אהבו את זה. התחלנו ברגיל בתקופת הקורונה, כי בזהו זה היה לפעמים שירים, אגב לא כל או להקות מתארחות, ואמרנו נשאיר איזה משהו מהעבר. לא היינו בטוחים בעצמנו שזה יקרה בכלל.
למה? מה היה חשש?
ואז אמרנו, אולי נשיר או ישיר אחר וזה, ופתאום זה תפס לאיזה תנופה גדולה. הקלמנו איזה 50 ומשהו שירים, ואנחנו ידענו נטויה, וזה כיף.
כי לא כולם באו כמוך מהתחום, ממש, ממש.
תשמע, כולם היו בלהקה צבאית. מוני, ברבא, דוב על קושני, והוא זמר טבעי. והם שרים נורא יפה.
כן.
אבל הם לא, אם אני מתחבר, לא כולם גידי גוב בהרכב.
גידי גוב יש רק אחד.
תודה להם.
יפה.
אבל ככה כל אדם בעולם בערך, אתה יודע.
כן, נכון. איך זה, אתם חזרתם לזה, חזרתם לפני שבועיים לעוד עונה, נכון?
כן, כן.
מה שונה הפעם, אם שונה?
הידיעות הפנימיות אומרות ששימו לנו עוד תקציבים לתפורות נגיד, לקירות, לדלתות. שונה הפעם שהתחלפה ממשלה, אז אם זה מבחינה פוליטית אתה מחפש עוד מה לעשות עם זה, אבל אנחנו לא כך סכנית סטירה, אנחנו יותר תוכנית של מרחונים מצחיקים שיהיו. אם נופל לשם איזה בנט, אנחנו לא זורקים אותו. אבל כרגע יש לנו צוות כותבים. בקיצור, זה חזר הביתה, ולאט לאט.
לא, אבל אני מתחבר למה שאמרת, החלפת הממשלה, מה עושה לרגעים הכן סטיריים?
זה קשה כרגע, כי זה אין איזה obvious. אתה יודע, לקסח. בעיניי, זאת אומרת, לפחות על מצב הכי טוב בכלל, לבוא לעבודה זה כשאתה עצבני או משהו. ואני כרגע לא עצבני, יש ממשלה, יש פה ערבים, ויש פה ימנים, ויש פה יהודים, ושמאלנים, וזה ממשלה שמורכבת מכל המגוון הזה, היא ממשלה לאומיה בעיניי. זה שיש בתוך הממשלה אנשים דעות שונות משלי לומר, זה לא הופך את זה לממשלה שהיא מייצגת את העם, זה הכי יפה בעיניי, בקיצור. יותר מצד אחד, שמאל או ימין, שיגיד אני בשלטון עכשיו. אם זה דחוף לנו, השיחה הזאת.
כן, לא, זה קצת מטמיע, כי אתה אומר מה... אתה פה, אני טועים כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה מעיד על הממשלה או עליך ועליכם.
עלינו אני בכלל לא מעיד דבר.
לא, כי אתה אומר, אין לי כרגע...
אני יכול להעיד שאני, כמו שאמרת לך, נורא שמח. בסדר, זה מתנהל, זה עוזד.
וכשאתה שמח, אתה אומר, אין סתירה. כי אין על מה.
מבחינה שהתוכנית יותר מסובך לתפוס מישהו ו... זה נקנק אותו, אבל זה גם יגיע, אני חייב לומר לכם, באופן כללי, אוקיי, אז זה ביבי, אז זה, אז לא, די.
זאת אומרת, זה לא מה שמפעיל אתכם.
לא, לא, אנחנו מחפשים מאחרונים מצחיקים, למעשה, פשוט שיהיה, שתסתכל כתחק.
יש מערכון נהדר שלכם, אני זוכר שמוני מגיע בבגדי רקדנית כזו, מעודדת, ואתה עומד שם ומסביר לו, מוני, כבר לא, כבר אי אפשר.
זה לא PC, בטח.
והוא לא מבין, לוקח לו זמן להבין, כאילו, מה, למה, מה, הבגדים לא יושבים טוב, אני לא עוזר, לא, אי אפשר, גבר לא יכול להתחפש לאישה. כי זה נראה כאילו מין, הנה חזרתם, מוני, אתה לא מבין מה, אתה לא מבין מה קרה פה כשלא היינו. אתה לא מבין מה השתנה פה בשיח.
בוודאי, היינו נשים נפלאות בזה, זה היה שנה לפני 25 שנה. ואנחנו גם בנוכחי, אנחנו מאוד אוהבים את זה.
תגיד, מה פשר השיתוף הפעולה שלך עם קופה ראשית?
אני הרי עושה פרסומות של בזק כבר איזה 10 שנים. והם מתחילת ימי עומר אדם נגיד, או כל מיני זמרים וזמרות ומפורסמים מתחברים לפרסומות האלה. ולפתע שמעתי ששחקני קופה ראשית באים. עכשיו זה פרסומת כמובן לבזק, ל... סיבים מהירים וכולי, שעולם יחלוף על פניך במהירות עצומה. אתה תגיד, היי, חכה רגע. אבל הוא כבר יישא לו. אני מעריץ של הסדרה.
כן?
אז אני קופה ראשית. אז דיברנו על צחוק מקודם, ולא על סטירה. זה קופה ראשית. זה מצחיק אותי. אני חושב שזה בצורה מקור רם, זה נהדר. עם כל הדמויות, עם כל הקופאיות, עם כל הזה, אני פתאום רואה את הקאסט הזה, באולפני ההפרטה, מול עיניי, ואני נרגש כמו תינוק.
איזה כיף. כן, כן, פה לגמרי. אתה טיפה מקוטע, אבל אנחנו פה לגמרי. תגיד, אתה עושה מלא דברים, נכון? כאילו גם זהו זה.
עכשיו יוצא צפוף.
גם זהו זה, גם פרסומות, גם ברדיו ב-102 כל יום, גם מופיע.
כל יום חמישי, לא כל יום. גם מופיע, לא, אין לי זמן, זהו זה, זה רוב השבוע. אז יש לי רק כל יום חמישי, ויש לנו את פוליקר.
פוליקר. שזה מדהים. אתם מופיעים, זה לא איזה אירוע חד פעמי, זה קורה.
לא, 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 אנחנו מופיעים, יש לנו בדצמבר 5 הופעות, אנחנו חיים וזה קורה, וזהו, סיפור אהבה.
ואיך זה? איך זה לחזור לשתף פעולה?
למה שלא תבוא לראות?
עכשיו שאתה מזמין... אישית. אתה יודע, אני מחכה.
אני ממש מזמין אותך אישית, אני אדבר עם יעל.
איזה שורה? איזה שורה רצית? הנה שנייה, הוא רוצה רק את השורה הספציפית. איזה שורה?
אני לא יכול להגיד לך שורה. שורה אני לא יכול להגיד.
יפה, אוקיי. אז מה, איפה ההופעה הקרובה, שאני אדע?
אני לא זוכר בעל פה.
וואלה.
ויש לנו בהנגר, ויש לנו עוד הנגר, ויש לנו עוד זה, ויש לנו כל מיני כאלה.
שזה גם שיתוף הפעולה.
שזה משהו שעשינו לפני 30 שנה.
כן.
והיותנו צעירים.
דרך ארץ, האלבום מהמופלאים שבאלבומי העברית.
תודה.
כן.
תודה רבה.
אפילו בחרנו שיר, אפילו בחרנו שיר לשדר מתוך דרך ארץ בסוף שיחה זו. מעניין אם בחרנו אותו דבר. מה אתה היית בוחר?
גבר בעיר.
גבר בעיר, אוקיי. לא, זה לא מה ש... מה שהלכתי לה, ואפשר לשים ברקע.
מה אתם רוצים?
בואו נשים ברקע. בואו נשים ברקע. זה שיר שאתה מזהה בטח את האינטרו.
בטח, עכשיו.
כן, יפה. אז אתם עושים, רגע, עם פוליקר, אתם פוליקר, אתם עושים גם שיתוף הפעולה, גם מה שעשיתם ביחד בעבר, וגם קריירת סולו של כל אחד מכם בנפרד?
לא, לא, אנחנו... חמד חמד על הבמה.
יפה.
זה לא שהוא יורד, אני עולה, הוא יעולה, אנחנו ביחד.
לא, אבל אתה עושה דברים גם של פוליקר? שלא?
בוודאי. אני זוכר את כל הכיף. דברים שלי זה פחות מעניין אותי.
איזה כיף. יש
שירים של יהודה, עם יהודה. שומע ורואה אותו מנגן, וזה תענוג. קורה סקור תענוג. אני לא מדבר שאנחנו... איזה 200 איש על הבמה, אבל... זה כיף, זה
הפקת פינוק היסטרית. תגיד, אני חושב, עשינו בשעה הקודמת, עשינו כאילו משחק, מי הזמר שבא, כאילו הזמר במסכה, כזה. זה כל, אני אף פעם לא...
מי זה?
אף פעם לא ראיתי אותך בכאלה.
גם לא תראה.
לא תראה. לא מתחשק לך לשבת ליד השולחן, או כאילו לצעוק עם החבר'ה, מי זה?
לא, אני הייתי פעם, היה תקופה של כוכב נולד, אני גרתי ברמת שרון ליד אולפן הרצליה, ואמרתי למשפחתי, מה אתם אומרים? אמרו, אבא, תלך, זה מתוק, זה נחמד. אז הייתי שופט בכוכב נולד, שהסתבר שבאותה עונה החליטה לצלם בכל הארץ. זאת אומרת, זה היה ג'וב של לקום ב-3 בבוקר לנסוע לאקו בכלל.
קצת עבדו עליך.
ובעקבות שיפוטי הנחרץ ירדה כל התוכנית.
חשבתי שהציעו לך להתמנות לבית המשפט העליון.
תשמע, השופטים האלה זה אנשים שמכירים כל שיר שנוצר בעולם, יודעים לזה, אני לא שמה.
זה לא אתה.
אני לא מספיק טוב, זה לא אני, אני שופט לא טוב.
תודה לאל, יש לך גם כישורים אחרים, אבל גידי, אל תהיה כל כך קשה עם עצמך.
אני לא מתלונן.
גידי גוב, תודה רבה רבה.
תודה, תודה.
שיהיה לכם יום קצור.
גם לך.
תודה רבה, להתראות. ביי חברים, ביי.
בבקשה, מר ליברמן.
אז אני.
דאטה.
כביש 6 לכיוון דרום הוא עמוס ממחלף בקע עד מחלף אייל. כביש 6 לכיוון צפון הוא עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. בנתיבי איילון, וואו, נחסמו לתנועה. היציאות מנתיבי איילון למחלף ההלכה.
תני לפרש את הוואו.
לבאים משני הכיוונים.
וואו, הכוונה, חברים, אני צריך להגיע הביתה, תתפנו משם. סגור סוגריים.
למה אתה... זה היה ממש הטקסט, אני לא חושב שהפרשנות הייתה נחוצה.
אה, זה כתוב על המסך, נכון.
צפונה, על איילון, עמוס ממחלף מבוא איילון וקיבוץ גלויות עד ההלכה. כלומר, זה די מתבקש עם היציאות חסומות.
אם אתה רוצה, אני אתן לך את המפתח של הבית, שלנו,
כן.
עד שיפתח אצלכם שם.
כן.
בסדר?
תודה רבה. תודה רבה.
לא צריך לעמוד בכביש כל היום.
איילון לכיוון דרום, עמוס משמריהו מזרח. עד השלום, שמריהו מזרח.
זהו, אנשים שאלו פה בשעה הקודמת, אחד, מי הוא שמריהו מזרח?
כן.
ושאל פה זיו, נדמה לי, האם שמריהו מזרח הוא איש ישראל השנייה?
לצורך השאלות הללו, הבאנו את מאיה רחלין שתשיב, מאיה.
בוקר טוב.
שלום, שלום.
אפילו לא ישראל השנייה, אפשר לומר אפילו ישראל הראשונה, שמריהו מזרח, או בשמו האמיתי, שמריהו לוין, אחד... מהמנהיגים הציונים, הדוברים הבולטים בקונגרס הציוני, איש שנולד במינסק, למד בברלין, היה חבר בתנועת חובבי ציון.
מינסק זה מזרח אירופה.
נכון. אז הנה מזרח.
כן.
בבקשה.
אירופה השנייה.
אירופה השנייה. אז הוא באמת אחד הדוברים הבולטים, המתנגדים הבולטים לתוכנית אוגנדה של הרצל. הסתובב לא רק באירופה, גם נסע לארצות הברית לאיזושהי תקופה לקדם את הרעיון הציוני. ב-24 עלה לארץ, גר בחיפה. היה מהתומכים בהקמתו של הטכניון, גם משהו בהקמה של האוניברסיטה העברית, גם שם הוא היה חלק. אבל לדבר מחלף שמריהו מזרח, למה אנחנו עם שמריהו מזרח? היה פעם מחלף שמריהו.
Mm-hmm.
ב-2003 הוא הפך להיות מחלף רבין, אחרי שהוחלט לשנות את השם ונשאר שמריהו מזרח.
השאירו לשמריהו את המזרח כדי לא להעלים אותו לגמרי.
כן, אבל השאלה היא למה זה נשאר שמריהו מזרח ולא פשוט הפך להיות שמריהו. אולי כדי לא לבלבל כן, את כן. מי שהיה רגיל נכון. לנסוע במחלף שעכשיו הוא רבין.
בכלל אני תוהה כמה שנים יישארו איתנו עוד השמות מפעם. שמריהו לוין הלך לעולמו לפני... ב-1935. עכשיו אנחנו במחלפים, יש מחלף גנדי ומחלף רבין ופה אצטדיון טדי, זה כל אלה...
למה ללכת רחוק? בית החולים, אסף הרופא נקרא היום בית החולים על שם יצחק שמיר והיה איש, אסף הרופא, זה על שם אדם, כלומר אנחנו כל מה מוחקים שמות ישנים ושמים עליהם שמות חדשים.
השאלה היא כמה זה מחזיק, כי בסוף לאסף הרופא אתה לא קורא בית החולים על שם יצחק שמיר. קורא לו בית החולים אסף הרופא.
זה נכון.
אז אולי זה כאילו מוסיפים עוד שם, ואז זה מתווסף, אבל בסוף יישאר אסף הרופא.
בית החולים אסף הרופא על שם יצחק שמיר.
כן.
משהו כזה.
ועכשיו כיכר מלכי ישראל, השם הזה עושה קאמק. נכון?
על שם מלכי ישראל.
כן. מאיה, תודה
רבה. תודה רבה, מאיה.
עוד בתחום הדיווחים, מאזינה כותבת, תגיד להם שרוקח סתום עומדים בו בלי לזוז ורוצים למות.
קודם כל לא למות כל כך מהר.
אם רוצים.
לא יודע, נו.
טוב, פרסומות אבל לא, נכון? פרסומות. עוד דיווחים במקומות
הידועים. אנחנו ממשיכים לשדר עד 11, כי לאסף אין ממילא להניסו אחרי התוכנית.
נכון, נכון. תגידו לזה, זה יהיה נויבך ליברמן, תגידו לה. אחרי הפרסומות נהיה בווינה עם הסגר על הלא מחוסנים.
בוא נשאל את ריטה אנדרייבסקי, שלום לך.
שלום.
את מדריכת טיולים בווינה, אם לא ידעת.
נכון, נכון, נכון.
את בווינה?
בווינה.
עכשיו?
עכשיו.
התחסנת? סליחה אם אני חודר לפרטיותך, אבל זה קשור לשיחה.
בטח, 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 בטח.
אז את תוכלי להמשיך להדריך טיולים ברחבי ווינה.
כן, נכון.
כשמדברים אבל באוסטריה על התחסנת, הכוונה היא מה? זה חיסון ראשון ושני? בוסטר? מה זה?
ראשון ושני ומתחילים לעשות עכשיו שלישי, כן, אבל לפחות ראשון, לפחות ראשון, בתנאים חדשים עכשיו לפחות שיהיה אחת.
אז רק עכשיו מתחילים?
רק עכשיו מתחילים שלישי, ולצערנו רק 64% באוסטריה מחוסנים, זו דאגה גדולה.
מה המצב בכלל באוסטריה עם הקורונה?
מה המצב? כל יום עולה משהו קרוב ל-12,000.
נדבקים חדשים כל יום?
כן, כן. אבל לתיירים אין שינוי גדול ואין מה לפחד פה, כי לתיירים, אתם באים למשל כולם מתחסנים, נכון?
אני לא יודע אם אנחנו באים, אבל אנחנו מחוסנים, כן.
צריכים לבוא, מה זה? יפה אצלנו.
כן.
לא, בסדר, את דואגת לעסק שלך, וזה בסדר, וזה ראוי, כמובן. אז תגידי, אבל מה עם הסגר? איך הסגר הזה מתבצע? האם הוא כבר התחיל?
כן. קודם כל, זה לא סגר, כמו שהיה, נגיד, אצלכם גם, כן? אז שהיה, אז יצאנו, טיילנו, זה לא ממש שאתה יושב בבית ואסור לך לצאת איפה.
אז מה הופך סגר לסגר?
רגע.
סגר, כן, אני זוכרת כמו שבישראל היה, זה היה אסור לצאת מאיזשהו מרחק מהבית. אצלנו אין כזה דבר, אבל לא היה כזה דבר.
אז מה זה?
לאלה, כן, לאלה שלא מחוסנים, אז כתוב ככה, מסעדה לא, כן? אולם ספורט לא, סאונה, בריכה לא, אבל לצאת לקנייה כן, לצאת לעבוד כן.
לצאת לרחוב סתם, יש מגבלה?
כן, לא. כתוב ככה שעדיף לא, אבל להתברר נגיד, קצת לטייל. אז לך תבדוק את זה.
בקיצור, זה די כמו התו הירוק שלנו.
כן.
גם אצלנו מי שלא מתחסן יכול להסתובב בכל מקום, אבל... אם הוא רוצה ללכת למקומות שאמרת, נכון, במסעדה או נכון, להצגה, הוא צריך להראות נכון. שהוא התחסן או נבדק.
או נבדק. נכון. רגע, אני יכול ללכת למסעדה, אם אני אוסטרי, אני יכול ללכת למסעדה בווינה ולהציג בדיקת קורונה שלילית?
עד היום, כן. אבל מהיום הם אומרים או שתעודה שהתחסנת, כן? או שאתה כבר בריא, היית חולה בריא, איך קוראים לזה, תעודת מחלים, נכון?
בדיקת קורונה שלילית כבר לא תופסת.
לא, עכשיו לא תופסת להיכנס, כן, להיכנס לקולנוע, זה השינוי, בגדול זה השינוי.
כלומר, אדם שלא התחסן באוסטריה לא יכול ללכת למסעדות, בכלל. ולא יכול ללכת לאירועי ספורט, ולא יכול ללכת לעוד דברים.
עד היום רצית, אז אתה יכולת, אני חושבת, ימיים לפני זה לעשות איזושהי בדיקה, עכשיו לא. Mm-hmm. עכשיו לא. אבל אם נגיד מגיעים תיירים, כן, והם רוצים להיכנס, אין בעיה. לישראלים בכלל, כולם יודעים שישראלים לפחות פעמיים התחסנו, ולא שלושה פעמים, כן.
איך זה מתקבל באוסטריה?
אלה שלא מתחסנים מתקבל לא טוב, אלה שהתחסנו מתקבל טוב.
לא, אבל מחאה גדולה, מה זה מתקבל לא טוב? או שכותבים איזה פוסט כועסת בפייסבוק ובכך זה נגמר?
זה אני לא יכולה לענות, כי אני, אין לי הרבה קשר כזה שאני יכולה להגיד. אבל הפגנות היו אז, עכשיו זה קשה לי להגיד. קשה לי להגיד, אבל אין כזה, אנשים ממשיכים לחיות, כל אחד ממשיך לחיות איך שזה. הבעיה שלנו שאנחנו מדינת תיירות, אנחנו רוצים שבחורף יהיו לנו תיירים, ועכשיו מתחילים גרמניה ומדינות אחרות להגיד, אצלכם שם הבעיה לא נבוא, אנחנו לא רוצים את
המצב. תגידי רגע, אם אנחנו בכל זאת באים,
כן.
משהו, מקום אחד, אטרקציה אחת שחייבים לראות בווינה?
שחייבים מה?
שחייבים לראות בווינה, תביא את ההיילייט של הסיור שאת מעבירה בווינה.
הרבה, אני לא יכולה להגיד אחד.
משהו אחד, איזה משהו שאני לא, שהוא לא מובן מאליו.
אוי, קשה לי, תפסת ברגע שאני לא יודעת.
אחת הנקודות שאת הכי אוהבת בווינה.
הכי אוהבת בווינה. הסמטאות אני הכי אוהבת בווינה, ברובעים שהם קרובים לרובע מספר אחת.
אוקיי, רשמתי לפני.
רשמנו לעצמנו.
ריטה, תודה רבה.
תודה, תודה.
כל טוב, ביי ביי. ביי. תודה.
חברה שלנו כאן מהתאגיד, שנמצאת בווינה כרגע, ואני לא אכסף את שמה, כי היא לא התירה לי.
מי זו?
היא אמרה, לא מרגישים שום דבר, מסיכות במקומות סגורים, וזהו, הרחובות מלאים, הכל פתוח.
מה שמה?
לא, לא יכול. מקפידים מאוד על תו ירוק ותעודת התחסנות.
טוב, אני אקריא את דיווחי התנועה, את הקרדיטים. בזמן הזה היא תגיד לך שמותר לך לנקוב בשמה. איתמר דרוקמן ערך אותנו היום. ונגמר לנו הזמן. תודה רבה לכולם. ביי ביי. יש לי את מה אני נסייע. לירון אהרון, אסולין, נדב רוזנצווייג, דני רוקי, יוטקון.